אנחנו לומדים הלכות הרמב״ם, בדרך כלל למדנו הלכות יסודי התורה, הלכות דעות, הלכות אמונה והלכות מידות, איך העבודה על המידות, והתחלנו ללמוד גם עניין הלכות חמץ ומצה. עכשיו, כמה מצוות מן התורה יש לנו בפסח? אז מצווה אחת, תשביטו שעור מבתיכם. כן, בא לראה ובא למצא, זה מן התורה. זאת אומרת שאדם צריך לנקות ניקיון הבית, זה מן התורה. אדם מנקה ומקיים מצווה. לכן חשוב מאוד לנקות תוך כדי שמנקים בחוץ, גם מנקים בפנים. זה טוב מאוד, זה מצוין. אנשים מרגישים עבדות, ירגישו שמחה שמתנקים. כן, תינוק, כן, ששמים אותו בתוך אמבטיה עם הגלגל ועם הברווז, הוא שמח, שמח, משפריץ לכל הכיוונים. צריכים להיות שמחים שמתארים. תשביטו שעור מבתיכם, זה מצווה תעשה מן התורה. עוד מצווה, יש לנו מצוות שיעור אכילת מצה בליל הסדר. כן, עוד מעט, כן, בזאת השם נספיק ונלמד איך אוכלים. אבל יש לנו עוד מצווה, והגדת לבנך. זאת אומרת, ההגדה שאתה מסביר מה היה, איך השם הוציא אותי מארץ מצרים. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זאת אומרת, צריך להסביר לבן, אנחנו, אתה ואני, היינו ממצרים, אנחנו הכרנו את פרעו, והשם הוציא אותנו ונתן לו מכות, ואנחנו עדים. אני מספר לך עדות, לא איזה משהו היסטורי, איזה פולקלור. זה אני הייתי שם ואתה היית שם. והשם הוציא אותנו. ואם לא, אנחנו היינו עדיין שם. עדיין היינו ככה, אולי היינו אמריקאים או משהו כזה, חלילה וחס. אז הוציא אותנו. צריך לספר באופן חי, באופן בהווה, באופן נוכח. אבל יש עוד מצווה אחת, שכוללת הרבה מצוות. והמצווה הזאת היא קורבן פסח. ולכן, כיוון שאנחנו רוצים להקריב קורבן פסח, אנחנו היום נתחיל ללמוד קורבן פסח. הלכות קורבן פסח. וכולנו צריכים להתעורר מזה בידיעה, וגם בחשק, בהזדהות, שצריך לדעת שאלה משתי מצוות בקום עשה שיש מהם קרת, ונחרטה הנפש שהם מהמאה, מי שיכול להקריב קורבן פסח ולא הקריב, אז הנפש נחרטת מהרוח והנשמה חלילה. ולא זו בלבד, זה קורבן חירות. אנחנו אומרים בקידוש של ליל יום טוב, הפעם יצא בשבת, וזה ברוך השם, זה טוב מאוד. זה הערה גדולה מאוד. אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים, זכר למעשה בראשית, ואומר זמן חירותנו. זמן, אומר מורנו הבעל שם טוב הקדוש, לשון הזמנה ולשון הזדמנות. מזמינים את החירות. והאמת היא שאם אתה יכול להקריב קורבן פסח, אתה בן חורין, אתה עצמאי, יש לך עצמאות. אתה לא יכול להקריב קורבן פסח, אין לך עצמאות. לא חשוב איזו סיבה, לא נותנים לך אלה, לא נותנים לך... זו העובדה. אתה לא יכול להקריב קורבן פסח, אתה לא בן חורין. אתה לא גאול, אל תגיד גאולה, עדיין לא נגלת כלום. אתה לא יכול להקריב קורבן פסח. קורבן החירות. לכן צריכים לפחות להשתדל ולרצות את זה, לשכנו תדרשו ובאת שמה. עכשיו אנחנו נלמד, נראה את הרמב״ם ורייבט, ונתחיל היום, יש לנו עוד המשך. נתחיל היום בכמה הלכות בקורבן פסח. קודם כל, מי הם המביאים את הקורבן הזה? אז מי שמביאים, התורה מתארת מציאות של שותפים, של חבורה. כלומר, צריכים להימנות עד 4 ימים לפני פסח, לפני י"ד, י"ד מתחיל, בחצות כבר מתחיל יום טוב של פסח בבית המקדש, 4 ימים צריך להימנות בחבורה. אם לא נמנע, בדיעבד, עד הקרבת הקורבן יכול להימנות, אבל לכתחילה חייב עד 4 ימים. ונקראים שותפים. גם יחיד יכול להתוסף, אבל צריך להתוסף בחבורה. אבל בתנאי שיהיה ראוי לאכול את כל הקורבן. זאת אומרת שהוא בן חורין, הוא אדם בן חורין, הוא יהודי, הוא שייך לעם ישראל, והוא לא עבד, למרות שעבדים יש להם צעד בזה גם כן. מה הסיבה? זה חובה. חובה בקראת חלילה. מאיכן מביאים? מאיפה אפשר להביא את השה? אפשר להביא מהארץ וגם מחוץ לארץ. אם מישהו יביא שה, כן? מאיזה מין? הקורבן? כבש או עז? כן? אבל צריך להיות זכר. עד מתי? מה הגיל שלו? עד שנה. ואפשר להביא אותו מחוץ לארץ גם כן. כן? אפשר להקריבו לכתחילה מהיום השמיני ללידתו. שימו לב, היום השמיני, שזה יום של התיקון, תיקון הברית אצלנו, ברית מילה, גם שייך לבהמה תאורה שאנחנו מקריבים, מעלים אותה. והנפש שלה מתקנת, עולה יפה. אבל צריך בדיקת מומים. היה בית דין של כהנים, בלשכה, בלשכות, היה בית דין מיוחד לזה, וגם בערך, ממש בכניסה לעזרה, היינו מביאים את העז ואת הכבש, כן? ואז היו בודקים מאחד מ-24 מומים, שלא יהיה לו תבלול בעין וכן הלאה. כל המומים האלה בודקים היטב לפני שמקדישים, אפילו במחשבה, תוך בית המקדש, המחשבה זה כמו מעשה. לפני שמקדישים את זה לגבוה, לקורבן פסח. מדוע? כי אם אתה מקדיש דבר, אז הוא כבר שייך רק לזה. רק לדבר הזה. אתה לא יכול להחליף פתאום. ואם טעית, או אתה אמרת דבר שהוא לא שייך לפסח, אתה לא יכול להחליף ולהקריב לפסח, ואסור לך להשתמש בזה לחולין. אתה צריך לשלוח את החיה, תרעה עד שתסתאב וזהו. תן לה לחיות. אל תפריע לה. אתה לא יכול להשתמש בה, אפילו לא לראשית הגז. אז לכן יש בדיקת מומים, ובודקים את הקורבן, קורבן הפסח, עד 4 ימים לפני ההקרבה. עכשיו צריך להקדיש את זה. איך מקדישים? כן, צריך לומר, מקדישים את הכבש ואת העז, לשם, צריך להגיד, לשם קורבן פסח. בשם, ברגע שאמרת 3 מילים אלה, מוקדש. יש על זה הערה עליו, שהוא שמור לזה. וזמן השחיטה ממתי מתחיל? אז מתחיל אחרי הקרבת קורבן התמיד של בין הארבעים. כן? והקטרה, וכן, והקטרת הקטורת והטבת הנרות בבית המקדש, כן? כן. כל הדברים שאנחנו עושים בסדר, כן? בסדר פסח, זה זכר לי. בעצם היום יש לנו מין תורה של כאילו. אנחנו עושים הרבה, כאילו, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. זאת אומרת, לוקחים את המצוות, שמצה זה תורה, זה ממש מצווה בפני עצמה. כן? וגם עצם האכילה זה מצווה בפני עצמה. ואנחנו לוקחים 3 מצוות, נכון? ומצה אחת העליונה כנגד קורבן פסח, ומצה השנייה כנגד קורבן חגיגה. כן? וכל דבר זה במקום. זה כאילו, זה זכר לי. לכן יש בשולחן ערוך הקדוש אומר, ישתדל. כן, של לסיים את הפיקומן עד חצות לילה. למרות שזה לא חובה אפילו מדאורייתא. כן, זה מנהג, אפילו לא מדרבנן. זאת אומרת שזה זכר, זכר שאנחנו היינו אוכלים את הקורבן הזה, את הכזית האחרון של קורבן פסח, הבשר, עד חצות. למרות שרבי עקיבא, זה לרפי אלעזר בן עזריה, אבל רבי עקיבא אומר, בעצם המצווה היא עד עמוד השחר, ככל המצוות עשה, שעושים בתחילת הלילה, הולך כל הלילה. גם אותו דבר בקריאת שמה, נכון? לומדים את זה מקריאת שמה, שקריאת שמה מתחילה מצאת הכוכבים, כן? מאימתי קוראים את שמה בערבית, כן? ועד מתי? עד עמוד השחר. אלא מה? אנחנו מקדימים, עד חצות, כן? כדי להרחיק מן העבירה שלא נשכח, נכון? שזה קבלת עול מלכות שמיים. אותו דבר כאן, אפילו בבית המקדש. אבל אומר, השתדל. ככה אומר, השתדל. למה? כי זה זכר, אותה פיקומן, זכר למה? לקורבן פסח. הכל זכר. אבל אנחנו רוצים לא רק זכר, רוצים ממש. רוצים לקיים את המצוות, כפי שקיבלנו בסיני, מספיק סימנים. כמה סימנים אפשר? 15 סימנים יש כן, בסדר פסח, שלא נשכח לאן צריך להגיע. למה שם סימנים בדרך, שידע איך לחזור, נכון? אבל צריך לחזור, אי אפשר כל היום עם הסימנים, נכון? כן, זה כמו שהוא אדם הולך לרופא, הרופא נותן לו רצפט, ואז הוא בא הביתה וקורא את הרצפט כמה פעמים ביום. כן, אומר לו פעמיים, אומר שלוש פעמים ביום, כן, נותן לו פיצ'יקומוטול, כן, ונותן לו, כן, משהו, כן, קבציל, אני יודע, משהו כזה. אז מה הוא עושה? הוא קורא את זה, כן? שלוש פעמים ביום, מה זה עושה? צריך לעשות ממש, אנחנו צריכים קורבן פסח. אז אם כן, ועל ידי זה מתקן הכל, כן, הקורבנות באו מהדומם, מהצומח ומן החי, על ידי המדבר, והיו שם הקירובים, גם מלאכים, הדומם, על כל קורבנך תקריב, מלח, מהדומם, מהצומח, ניסוך השמן וניסוך היין, מנחה בלולה בשמן ונסקה, ונסחיה, נכון? זה מהצומח. וחמשת המינים שבאים מן עולם החי, שור, שבע, עז, תורים ויונה, שזה מתקן את עולם החי, מגביע אותו. עושה לו תיקון לנפשות שיש שם. והאדם עצמו מתקן. זאת אומרת, זה תיקון העולם בית המקדש. בלי בית מקדש לא מתחילים לתקן את העולמות. על ידי שאר מצוות מתקנים את הנפש, אבל חסר גם את העולמות. כן? מי שלא למד את זה לא מבין, וזה עולם הוא חי בכלל. צריך ללמוד בית המקדש. כן? כל הפרשיות האלה, ברוך השם, נכנסנו לפרשה של ספר כהנים, ספר ויקרא. הספר הכי טוב. כן? פה רואים איך עובדים. האנושות הוא מצב מאוד פרימיטיבי. צריך לעבור למצב הגבוה שמתקנים את הכל. וזה רק על ידי בית המקדש, רק על ידי ספר ויקרא. לכן, איך מתחילים ללמד את תינוקות של בית רבן? במה מתחילים? מתחילים מספר ויקרא וחומש, לא מספר בראשית. יבואו תהורים ויעסקו בתהורים, כי זה מתאר את העולם. אין דבר כזה כאילו, או אולי, או משהו בערך, לא, 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 לא. יהיה בית מקדש, רבותיי. יהיה בדיוק, כמו שכתוב בתורה, בדיוק יהיה כך. לא יהיה שינוי, לא, ולא בגבעה אחרת, ולא איזה משהו סמלי, סימבולי, אולי איזה מוזיאון, לא, 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 לא. יהיה בית מקדש ויהיו קורבנות. ככה יהיה. כן? ואנחנו מצפים מאוד בקרוב. וצריכים גם להשתדל בזה. כי אחרת העולם לא מתקן בלי זה. העולם פרימיטיבי. כי לא מבין ענייני קורבנות בבית המקדש. אז אם כן, צריך להקדיש, כן, ולשם קורבן פסח, והשחיטה מתחילה בפלג דפלג המנחה, של י' ד' אור ל-14, כן, בניסן, זאת אומרת שהחג בבית המקדש הוא יום וחצי, המועד. זאת אומרת, הוא מתחיל מחצות של י' ד' עד סוף, כן, את ט' ו'. ובערב פסח שחל להיות ביום חול, השוחטים את קורבן הפסח משעה 8:30, בשעות זמניות. אבל בערב פסח שחל להיות ביום שישי, השוחטים את קורבן הפסח משעה 7:30 שעות זמניות. ואיפה, מה המקום של השחיטה? איפה מתחילים לשחוט? כל העזרה קשרה לשחיטת קורבן פסח. מה זה העזרה? אז יש בכניסה לבית המקדש, אז מין עולם גדול, שזה נקרא עזרת ישראל. למעלה יש עזרת נשים. האישה תמיד מעל הגבר, מה לעשות? כן? זה נקרא תיקון גדול, בגמרא עם מסכת סוכה. לכן מכן יש אולם, לכן מכן יש היכל, כן, בהיכל יש את המזבח הפנימי, באולם יש את המזבח החיצון, כן, מזבח העולה, מזבח הפנימי זה הקטורת. אחר כך מתקרבים אל מה שהיה במדבר או אל מועץ, שזה נקרא קודש הקודשים. יש את הכפורת ועוד פרוכת מאחורי זה, ועוד בליטה של המוטות של הארון, ולמעלה מזה הקירובים, שם בפנים זה רק הכהן הגדול נכנס, כן, ביום הכיפורים, לקודש הקודשים. אז בעזרה, בחלק החיצון, שמה, שיש בזה קדושה, וכבר צריך ללכת יחף שמה, בבשר הקודש, נוגע ברצפת הקודש, שקידשו את זה בשמן המשחה, שמה אפשר, שמה שוחטים. ושמה יש גם טבעות, ויש גם כן כניסה למזבח. אז השחיטת המקום זה העזרה, שהיא קשרה לשחיטת קורבן פסח על ידי מי? על ידי כל ישראל, טהור שיודע לשחוט. שחיטה מותרת בזר, לא חייב להיות כהן ולא לוי. אבל אחר כך יש שלוש עבודות נוספות, שהן קבלת אדם, שזה תיקונים של הנפש, כי אדם הוא הנפש. קבלת אדם, הולכה וזריקה על המזבח. זה רק כהן נושא. שלושת העבודות האחרונות, רק הכהן נושא. אז תציירו, כן, בציור הלב והשכל, שאנחנו עומדים בעזרה, ויש טבעות, כן, כדי לחפות את הבהמיות שם, את החיה, ושם עושים את השחיטה, ויש בזיחים של כסף, ובזיחים כלים של זהב, ועומדים כהנים בשתי שורות, ומחזיק הכהן ביד אחת, בזיח אחד, של זהב כדי לקלוט את הדם, כן, מן הקורבן, ובזיח ביד ימין של כסף שמחזירים לו. אז הוא עושה כך, ככה לוקח, הוא מעביר לכהן שעל יד, ומקבל את הבזיח הריק, ומעביר אותו לניקיון. וככה, זה התנועה. ואז זה כמו שתי נהרות של זהב ושל כסף. ויש אומרים שהיו מובילים מימין, ואחר כך את הכלי הבזיחים של כסף, שמובילים מחזירים זה בשורה השנייה. כן? ויש אומרים אחרת שזה שניהם. אז אם כן, המקום זה היה בכל העזרה, שהיא קשרה לשחיטה לקורבן פסח, וההכנה לשחיטה היא שמשקים את הכבש מים. כן? זה גם כן עניין להמתיק, כי המים הם חסדים, אבל מעבר לזה גם כן, אחר כך היא נרגעת החיה, ואז הקורבן יותר בנוחות, וגם אפשר להפשיט את אורו יותר בנוחיות. ומשכיבים אותו על גבו, כשראשו לדרום, שוב חסד, ופניו למערב, שמה השכינה. וקופטים אותה באופן שאוחזים בידיים, יד ורגל, יד ורגל של הקורבן. מה זה מזכיר לנו? איך הכהנים, לפני שאוכלים קורבן חטאת או שלמים, כן, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, מה עושים? נוטלים ידיים ורגליים, יד ורגל, יד ימין עם רגל שמאל, ומברכים, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על נטילת ידיים ורגליים. אחר כך, כן, קודם כל יד ימין ורגל שמאל, אחר כך יד שמאל ורגל ימין. ומברכים על זה. מכאן פסק ותיקן שלמה המלך מקודשים לחולין, נטילת ידיים, זה נקרא אוזניים לתורה, להרחיב את התארה לפני שאוכלים פת, שזה מזכיר את אכילת הקורבנות, שניטול ידיים. היום לא נוטלים רגליים, כן? אבל הוא תיקן נטילת ידיים. אם כן, אותו דבר עושים, שם יש סוד גדול, שאוחזים, אוחזים בידיים, יד ורגל, יד ורגל, כן, של ה... קורבן. ככה מביא, ככה הגמרא אומרת, אבל ככה זה לשון מורנו הרמב״ם. והרייבד מוסיף, מורנו הרייבד, רבנו אברהם בן דוד, זכר צדיק לברכה, הוא מביא את הגמרא במסכת תמיד בדף למד עמוד ב', קופטים יד ורגל בכפיתה אחת, ויד ורגל בכפיתה אחת. זאת אומרת, לא שתי הידיים ושתי הרגליים ביחד, אלא יד ורגל ביחד, ובנפרד יד ורגל נוספת ביחד. ככה הוא מביא שהוא הדין גם כן בשאר הקורבנות, רק השאלה אם זה מעכב בדיעבד או לא. פה כנראה שכן. עכשיו, אנחנו עוד מעט נסיים, אבל צריך לדעת שיש שינוי בקורבן פסח מכל הקורבנות, שכן קורבן עולה, אז הכל נאכל לגבוה, אסור להנות מהקורבן הזה, רק האור, שפושטים את האור, כן נותנים לכהנים. קורבן שלמים, זה קורבן שאוכלים, שכולם אוכלים, לכן עושה שלום בין כולם. אבל לכן, הקורבן הזה, קורבן פסח, יש דיון במסכת זבחים, האם זה קורבן חטאת שמחפר, או שזה קורבן שלמים שמוסיף שלום, מוסיף הארת שכינה. הוא אומר שזה שניהם, כיוון שכולם אוכלים מזה, כל מי שנמנע בחבורה. אבל מה עושים? הרי יש שני דברים שאסור לנו לאכול מן החיה. אחד זה החלב, חלב זה גם אסור, איסור קרת, וגם הגיד אנשה. גיד אנשה אין בו קרת, אבל יש בו איסור. איסור מן התורה. ואנחנו נראה שבכל הקורבנות יש מה שנקרא היום מנקר, שמנקרים את זה ומוציאים את זה לגמרי, כן, וזורקים את זה. את גיד הנשה וגם את החלב. ודווקא מה כתוב בתורה על הקורבן הזה? שצריכים לבשל אותו מקולס, כן, על האש, אל תאכלו ממנו נע, לא מבשלים אותו, כאשר על פירושו ועל קרעיו, בעצם לא תשברו בו. זאת אומרת, אחרי שהוציאו את החלב ואת הגיד הנשה, משאירים אותו עליו. אחר כך האמורים, האיברים הפנימיים, וסולפים אותם על המזבח. אבל כולו ככה. מה הבעיה? מה הבעיה שלנו בזה? הבעיה שלנו בזה זה נותן טעם. הרי היום, אם אתה תבשל עם הגיד הנשה, עם החלב, עוד יותר קשה, זה נותן טעם בשאר הבשר. אז איך פה התורה התירה? התורה צוותה. שאתה אוכל על קרעה ועל פרשו, על הכל. בעצם לא תשברו בו. הרי אז, במצרים, באותו שבת הגדול, הקדוש ברוך הוא ציווה לחפות אותו, ואחר כך אחרי 4 ימים לשחוט אותו. עכשיו הוא אומר, תשמע, זהירות, תיזהר, תיזהר, תתנהג יפה איתו, על פרשו, על קרעה, בעצם לא תשבור, אל תשבור לו כלום. מותר לך לקחת חתיכה גדולה, ולאכול בין העצמות, בלי לשבור את העצם. אסור לך, איסור תורה. למה? כיוון שאז, כאשר אנחנו קשרנו את התלה הזה, את המזל שלהם, זה היה הכנעת האליל. כאשר אנחנו שוחטים אותו, זה הבדלה, אנחנו נבדלים ממנו. הבדלת הראש מהגוף. אבל כאשר אנחנו עכשיו לוקחים את אותו תלה, אותו שה, שנפגם בגלל עבודה זרה, עכשיו הולכים לתקן אותו, לחבר אותו מחדש למערכת הקדושה. לכן אל תשבור לו שום עצם, בעדינות, על פרשו, על קרב, הכל צריך לתקן. הכל צריך לחבר אותו מחדש. ולכן יש ענף תנופה כהילל, שהילל הזקן היה לוקח את הבשר של הקורבן פסח עם המצה ומניף, כמו הלולב, כמו נענועי לולב, לכל 4 רוחות השמיים ולמעלה ולמטה. למה? לתקן אותו למערכת העליונה מחדש. מה המזל הזה, השם שהטיפשים עובדים אותו, לוקחים כוח נברא ועושים ממנו אליל? הרי כל האנושות עובדי עבודה זרה היום. כן? האומניזם המערבי הם הכי גרועים, עובדים את השכל של עצמם, את הרצון שלהם. זה עבודה, עושים מעצמם במה לעבודה זרה. כל העולם, חוץ ממי שהולך לפי תורה, לא בשכל אנושי, כן? לפי שכל אלוקי, לפי ציווי השם כסיני, רק הוא לא עובד עבודה זרה. אבל אלה שעושים עבודה זרה, הם לא יודעים מה הם עושים. לכן צריכים אנחנו לתקן מה שהם מקלקלים. יהי רצון שנקריב קורבן פסח בקרוב, בשמחה ובטוב לבב, בשמחה לכל ישראל ולכל העולם, אמן. אני מזכיר, יש לנו את הספר על ספירת העומר, כן, עם הכוונות של מורנו הבעל שם טוב על ספירת העומר, וכן גם כן עם לימוד המידות, המידה והנהגה הנפשית, הרוחנית לכל יום ויום, כדאי כבר להתחיל ללמוד מהיום ולהתכונן. יהי רצון שיבנה או שנבנה בית המקדש מירה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ונזכה להקריב את כל הקורבנות כולם.